כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כשאני בא לחפש פה השקעות, אני מפקיד את הלב במעבר הגבול. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. דיוויד בלמברג משקיע בישראל כבר עשרות שנים, ומתמחה בעיקר בסטארט-אפים צעירים. ממש צעירים. כאלה שאפילו עוד לא הוקמו. ברעיון נדיר הוא חושף את תפיסת העולם המורכבת שלו בנוגע להייטק, בורסה, תפקיד הממשלה והחיים כיהודי שומר מסורת, הומו ותורם גדול של טראמפ. תמיד נשקיע בישראל, מבטיח דיוויד בלמברג ממשקיעי ההון סיכון הוותיקים בעולם, אני מאמין בה גם כקפיטליסט וגם כציוני. בלמברג מוביל השקעות בישראל מאז שנות ה-80, הוא שומר מסורת ודובר עברית, אבל מעדיף להתראיין באנגלית. הוא מדבר בהתלהבות על הכלכלה המקומית, הוא שופע רגש בכל הנוגע לעולם ההייטק הישראלי, ולא רק לגביו, אבל כשזה מגיע לביזנס עצמו, לשאלה אילו חברות יקבלו את הכסף של קרן ההון סיכון שלו, הוא טוען שהרגש נשאר מחוץ לתמונה וההחלטות ענייניות לגמרי. שלא יהיו אי הבנות, הוא מסביר בראיון בלעדי למוסף כלכליסט, יותר מדי משקיעים יהודים מגיעים לישראל, מפקידים את המוח שלהם במעבר הגבול ופועלים רק לפי הלב. אני עושה בדיוק הפוך. מפקיד את הלב במעבר הגבול ומביא רק את המוח. לתפוס את היזמים עוד בעריסה. לקרן שלו בלמברג קרא על שמו בלמברג קפיטל, עניין נדיר למדי בענף. זה לא הבידול היחיד שלו. הוא מתמחה בהשקעות בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים מאוד, בסיד או סבבי A. בעידן הנוכחי של גיוסי עתק של מאות מיליוני דולרים לחברות בשלבים מתקדמים יותר וחדי קרן שנולדים כאן ללא הפסק, בלמברג לכאורה קצת נדחק הצידה. הוא לא ממש מוטרד מזה, הוא יודע בדיוק כמה כסף השקעות מוקדמות יכולות להניב לו. במשך השנים הוא רשם אקזיטים מרשימים. אחד הגדולים שבהם הוא ההנפקה בניו יורק של Double Verify, סטארט-אפ לניטור פרסומות שנולד בישראל לפי שווי של 4.2 מיליארד דולר. זה היה רק לפני כחודש. ב-2009 בלמברג הוביל את השקעת הקרן הראשונה ב-Double Verify, ושווי המניות שהקרן החזיקה מאז זינק לאחר ההנפקה לכמעט 700 מיליון דולר. אקזיטים גדולים קודמים שלו, מתוך רבים, היו בין השאר עם צ'קפוינט ועם חברת הדפוס הדיגיטלי EFI, עם סייברה שנמכרה לפאלו אלטו ועם זוז שנמכרה לפייו. צ'קפוינט ופאלו אלטו מאפשרות להבין איך הוא עובד, דרך הקשרים רבי השנים שטיפח עם המייסד גיל שווד ועם ניר צוק, מעובדי החברה הראשונים. בלמברג, בן 62, הוא משקיע מוכר כאן כבר כמה עשורים, והיה מהראשונים שסיפקו מימון לצ'קפוינט בתחילת שנות ה-90. שנים סיפרו בסצנת ההייטק הישראלית איך בלמברג ממש לקח את שווייד ביד לפגוש לקוחות פוטנציאליים, ואיך שימש בחברה בשנים הראשונות הרבה יותר ממשקיע, מעין סמנכ"ל פיתוח עסקי, מלווה ומייעץ ומכוון ומצמיח. אף אחד לא ידע ששווייד וצוק הסתכסכו ויפרדו, ובסופו של דבר יובילו שתי חברות סייבר, שכיום כל אחת מהן שווה יותר מ10 מיליארד דולר, אבל לא מעט ממה שהם למדו בראשית הדרך, הם למדו מבלמברג. שניהם גאונים. הוא אומר עכשיו בדיפלומטיות ובחיוך מיומן בשיחת זום מביתו שבמיאמי. זה בדיוק מה שמיוחד בישראל, שבמדינה אחת קטנה נולדו גם גיל שווד וגם ניר צוק. גם עם אורי לוין, מייסדי ווייז, פיתח בלמברג יחסי השקעה ארוכים והדוקים, והוא מושקע בחברות של לוין הקים אחרי ווייז, כולל פי-אקס ופיירפליי. אם לצ'קפוינט בלמברג הגיע בראשית ימי החברה, היום הקרן מכוונת להצמיח חברות עוד לפני השלב שבו הן חברות. הפעילות בישראל, שאותה מובילים יודפת הראל בוכריס, אהוד שנרסון, מפקד 8200 לשעבר, כמו בן זוגה של הראל בוכריס, ועידו נוביק, גם הוא מבחירי היחידה בעבר, מכוונת לאתר את היזמים בשלב מוקדם מאוד. לא בכדי כולם מגיעים מהיחידה שמתמחה בגידול סטארט-אפים. אנחנו תופסים אותם הישר מהצבא, מסביר בלמברג. עוד אין להם רעיון ממש ברור, לעתים רק כמה שורות קוד, וגם הצוות לא בנוי, אבל אנחנו נגבש להם את הרעיון ונבנה את הצוות. לא במקרה בנינו קשרים מיוחדים עם ממרם ועם יחידה 81, הבאנו גם את שרון המזרחי, שהייתה ראש אגף משאבי אנוש ב-8200. היא מכירה את החיילים ואת המפקדים שלהם, יודעת בדיוק מה הם עשו בצבא, מי רוצה להיות סמנכ"ל טכנולוגיות בהרצליה ומי רוצה להיות מנכ"ל בניו יורק. כך שכיום אנחנו עוברים להשקעה בשלבים הרבה יותר מוקדמים ממוקדמים. הקרן הנוכחית של בלמברג, החמישית, מסתכמת בכ-200 מיליון דולר, וכ-30-40 אחוזים מהפורטפוליו שלה הם חברות ישראליות. עד היום, הקרן השקיעה כאן יותר מחצי מיליארד דולר ביותר מ-100 חברות. כיום היא מושקעת בכ-30, בהן האחדי קרן פונדבקס ויוטפו, לצד קטנות יותר כמו נמוגו ותיאטור. וההשקעות האלה מתוכננות להימשך גם אם יתגשמו הנבואות השחורות על התפוצצות בועת ההייטק. נשקיע גם כשרמות השווי גבוהות, אבל גם אם השווקים ייפלו וגם אם יהיו פה מלחמות, כדברי בלמברג. הרעיון נתנהל לפני ההסלמה הנוכחית. אולי נחפש להוריד עלויות, נלך על חלק מההשקעה באופציות ולא הכל במניות, נטוס פחות ונעשה יותר פגישות וירטואליות, אבל תמיד נשקיע כאן. ואין חשש בכל זאת מבועה בכל עולם הטכנולוגיה? אפילו הפד האמריקאי כבר הזהיר בתחילת החודש שרמות השווי הנוכחיות בעצם לא בנות קיימה ונראה ירידה משמעותית במחירים. אנשים מסתכלים עכשיו על שוק המניות ואומרים, יש כאן יותר מדי התלהבות. האנלוגיה שלי למצב הנוכחי היא מעולם הספורט הימי. כל הבנקים בוול סטריט, קרנות ההשקעה וגם עיתוני הכלכלה הם גולשי גלים. ולכן הם מסתכלים על הגל הנוכחי, על כיוון הרוח, על כל הסממנים השטחיים. בהון סיכון אנחנו לא גולשים, אלא צוללנים. עובדים לאט, בזהירות, מחפשים דגים מעניינים, לא עסוקים במה שקורה למעלה באותו זמן. בקיצור, אין לך שום חשש מנפילת מניות הטכנולוגיה או ממשבר באופן כללי? לא. אם תסתכלי על זה, רוב החברות הגדולות נולדו או זינקו בתקופות של מיתון. למשל, הצמיחה של גוגל אחרי 2000 ושל פייסבוק אחרי 2008. ברור שזו טרגדיה כשאנשים מאבדים את העבודה, אבל אי אפשר למנוע מחזורים כלכליים. לכן עדיף לשים על טייס אוטומטי ולהאמין בתפיסה של מילטון פרידמן, של הכנסה פרמננטית שתומכת בצמיחה. אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו יכולים לנהל את הכלכלה העולמית. צריך להיות ענבים. זאת הסיבה שאני אוהב ברקים ורעמים. זה מזכיר לכולם כמה הם קטנים. להעביר את ישראל למיקור חוץ. השיחה עם בלמברג, רעיון נדיר מאוד שלו לתקשורת הישראלית, מתקיימת בעיצומם של ימי הטירוף של ההייטק הישראלי ושל הענף בכלל. הסכומים האדירים שמוזרמים לחברות בשלב הצמיחה המתקדם משנים את כל המשחק. הסטארט-אפים מנסים להתקדם מהר, הם רעבים לעובדים, הביקוש מייקר את כוח האדם והחברות צריכות עוד ועוד כסף בשלבים מוקדמים יותר ויותר. אם בעבר בלמברג היה יכול להשקיע בחברות מתחילות רק כמה מאות אלפי דולרים, היום ההשקעות הן לרוב לפחות של כמה מיליונים, כשהתחרות על השקעות מוקדמות גוברת. ככה זה כשקרן אינסייט יכולה להשקיע ללא מצמוץ 100 מיליון דולר בוויז של אסף רפפורט למשל, חברה בת שנה בלבד, והקרן הענקית טייגר גלובל, שבעבר השקיעה רק בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, ובחדי קרן מבוססים, פתאום עושה השקעות סיד. אולי זו הסיבה לרעיון של בלמברג כעת. אחרי שקנה לו שם של אחד המשקיעים המוקדמים הגדולים והמובילים, פתאום המגרש שלו מתמלא בהמון כסף של עוד ועוד שחקנים. בישראל הוא גם היה מאנשי ההון סיכון הראשונים. שני היתרונות האלה שלו כאן. הוותק וההתמקדות בגיוסים מוקדמים הולכים ונשחקים כעת עם מפץ הכסף הגדול ונהירת הקרנות הזרות. הכסף הגדול יותר שמגיע לחברות צעירות הוא לא השינוי היחיד שהן חוות לפי בלמברג. כיום הרבה יותר זול וקל להיות סטארט-אפ בשלבים מוקדמים, הוא אומר. קודם כל, עלויות התפעול נמוכות יותר כי הכל בענן. מן הצד האחר, מודל SaaS, Software as a Service, השכרת תוכנה תמורת תשלום חודשי, מוריד את כל החיכוך של המחירה ובעצם מקל על סטארט-אפים למכור. בזכות המודל הזה, לארגונים הרבה יותר קל להשתמש במוצרים של חברות קטנות, בלי הצורך לקנות חבילות תוכנה יקרות מחברות גדולות. כל מה שצריך זה להעביר כרטיס אשראי על 15 דולר בחודש. זו מהפכה, והיא מורידה מחסומים רבים שקודם לכן ניצבו בפני סטארט-אפים. אלה לא השינויים היחידים שבלמברג זכה לראות במהלך הקריירה שלו. ההשקעה בחברות ישראליות הייתה בעבר זולה יחסית להשקעה בחברות אמריקאיות, למשל, מה שהפך את הסטארט-אפים כאן לאטרקטיביים יותר. בעולם המחירים הנוכחי, נדמה שההנחה הזאת נעלמה, אבל בלמברג משוכנע שזה לא באמת פוגע בשוק כאן. האם רמות השווי הנוכחיות של חברות ישראליות מדאיגות? כן. אבל האם ישראל עדיין אטרקטיבית? כן, בהחלט. למה? בזכות גאונים כמו שווייד וצוק שצומחים כאן, בזכות בית הגידול בצבא ובזכות המוח היהודי. כלומר, היהדות, בניגוד לדתות רבות אחרות, מבוססת על תפיסה של התקדמות בלתי פוסקת וחוסר סביעות רצון מתמיד שמוביל לחדשנות. היהודים מעולם לא היו מוכנים שמישהו יקריב אותם על מזבח כלשהו. כששימון פרס ביקר פעם בבית הכנסת שלי בסן פרנסיסקו, הוא אמר לי, אנחנו אלופי העולם בחוסר סביות רצון, אנחנו אף פעם לא מרוצים מהקיים. זה נכון, וזו הסיבה שמחדשים כל כך הרבה. הדבר היחיד שמעט את החדשנות בעולם בכלל ובישראל בפרט, הוא הרגולציה. בלמברג שונא רגולציה, תכף נגיע לזה. אבל עוד לפני כן, חשוב לו להדגיש שההייטק המקומי צריך לשנות גישה. בין השאר, בגלל אחד האתגרים הגדולים כאן, התייקרות כוח האדם. הסטארט-אפים מתחרים בינם לבין עצמם, ובעיקר בחברות הענק הבינלאומיות שמגיעות לישראל. אני זוכר שלפני כמה שנים, בכיר באחת החברות הביטחוניות הגדולות בארצות הברית, התייעץ איתי ואמר, אנחנו רוצים להגיע לישראל ולגייס בה 7,000 מהנדסים. אמרתי לו, זה בלתי אפשרי, אתם תשברו את השוק. אבל אם סוכמים את תוכניות הגיוס של חברות גדולות בישראל בשנה הקרובה, בכל זאת מגיעים לכמה אלפים. אינטל לבדה למשל הצהירה לאחרונה על גיוס של 1,400 עובדים, רובם מהנדסים. מה עושים כדי שהשוק לא יישבר? לבלמברג יש פתרון. ישראל צריכה לפתח יותר את מיקור החוץ. המדינה ממוקמת מצוין מבחינת אזור הזמן שלה. היא יכולה לעבוד בנוחות יחסית עם רוב המדינות בעולם, מהמזרח, דרך ליטא, פולין ואוקראינה ועד ארצות הברית. לא צריך לחשוש לאבד את היתרון היחסי שלכם, כי תמיד עדיף להיות הבעלים של חברה מאשר העובד שלה. גם לכלכלה כולה, במבט מלמעלה, עדיף שהבעלות על החברות נשארת במדינה, בעוד העובדים יכולים לשבת בכל מקום בעולם. חברות ישראליות צריכות להתפשט כמו חברות רב-לאומיות מארצות הברית או מגרמניה. לא צריך שכל עובד בהייטק יעבוד מתוך ישראל. זאת מנטליות ישנה של לבנות ולהיבנות, הוא אומר את זה בעברית. היא הייתה נחוצה בעבר, אבל לא עוד. היום גם מכון וולקני מבין שעדיף למכור את הזרעים ולא לגדל כאן את העגבניות. כלומר, בחזון שלך נהפוך למעין חממת רעיונות עולמית? ישראל צריכה להיות כמו הונג קונג או שוויץ, להיות מרכז הטכנולוגיה כפי שהן מרכז הפיננסים והמסחר. המהפכה הטכנולוגית רק מתחילה. גם כך ישראל היא כלכלה מוטת טכנולוגיה. אני מזכירה לבלמברג את האמרה שלפיה כלכלת ישראל היא בעצם אופציה על הנאסדק, וכשהוא עולה, היא פורחת. בלמברג מתפוצץ מצחוק. אני חושב שאני המצאתי את זה לפני 40 שנה, הוא מסביר. אחרי שסיימתי את הלימודים, יש לו תואר ראשון בממשל מהרווארד ו-MBA מסטנפורד, ידעתי שאעשה משהו עם ישראל. אפילו שקלתי עלייה. ואז הג'וב הראשון שלי היה בחברת ההשקעות T. Rowe Price, שהייתה אולי קרן הצמיחה הראשונה, והייתה בין השאר מהמשקיעים הגדולים בזירוקס וב-IBM. הם שלחו אותי לישראל ב-1981 לבדוק מה המצב אצלכם, אבל די הבהירו שלא ירצו להשקיע במדינה סוציאליסטית שסובלת מאינפלציה גבוהה ושתמיד יש בה מלחמות. כשחזרתי מישראל אמרתי להם שהכל נכון, אבל הדברים האלה כבר מתומחרים במניות, ולכן העובדה שאנחנו לא קונים מניות של חברות כמו סייטקס או אלסינט, שמתנהגות כמו נאסדק, היא הפסד שלנו. בהמשך שנות ה-80 הייתי הנציג של משפחת ברונפון בישראל. הם החזיקו אז בשופרסל וקצת נדלן, וב-1989 הגעתי לכאן כדי למצוא השקעות נוספות. כשחזרתי אמרתי להם, הניתוח שלי הוא שכל השוק הישראלי נסחר במכפיל של 6 על הרווח. כלומר, יחזיר את ההשקעה מהר יחסית להשקעות בארצות הברית. שם המכפילים, הזמן הנדרש עד ההחזר, גבוהים יותר. ולכן כדאי לקנות את כל הבורסה בתל אביב. לברוח מעמק הסיליקון. בלמברג גדל בעיר פרזנו שבקליפורניה. משפחה רגילה של מעמד הביניים, הוא מספר. היינו יהודים. הלכתי בשבת לבית הכנסת, ובראשון לסנדי סקול, אבל למעשה לא ידענו כלום, לא חגגנו שום חג. ובכל זאת הייתי הילד המוזר שאוהב את היהדות, שמדבר עם סבא וסבתא על החיים שלהם במזרח אירופה. וסנדי סקול היה הרב שדיבר על החלוצים בישראל, על ייבוש ביצות, והתאהבתי בזה. החיים בקליפורניה נראו לי קצת משעממים. חשבתי, זה כל מה שיש? קניונים וטיולי סקי? אז הצטרפתי לקבוצה שלמדה יהדות, אבל פחות ראיתי בזה דת ויותר היסטוריה ותרבות. זה כמו להיות ארמני. בפרזנו יש קהילה גדולה מאוד של ארמנים, והרעיון של תרבות מובחנת תמיד סקרן אותי. כבר בנעוריו הוא אומר, ידע שיעבוד מול ישראל, ועם הסקרנות שלו לנעשה בארץ, מיד אחרי התיכון הגיע לבלות כאן קיץ שלם, ומכאן העברית שלו. מאז הקפיד לבקר כאן כל שנה. הוא עוקב מקרוב אחר הנעשה כאן לא רק בהיבט העסקי, אלא גם בהיבט הפוליטי, משרבב בשיחה את הליכוד והמערך, כפי שהוא עדיין קורא למפלגת העבודה. הוא מספר שעד היום הוא שומר מצוות, מקפיד לבקר בבית הכנסת. ובכל הזדמנות שיש לו בשיחה מדבר על ישראל בהתלהבות שמאפיינת לעתים את מי שאוהבים אותה מרחוק ולא חיים בה. למשל, כל בוקר אני קם ואומר מודה אני בעברית על כך שיש בעולם בכלל ובישראל בפרט עוד ועוד רעיונות, חברות ואנשים שרוצים להשקיע בצמיחה, או כמו שאמר לי פעם חבר צרפתי, יהודים זה כמו שמרים, גורמים לכל העולם לעלות כמו לחם נפלא. בגיל 30 יצא מהארון, אבל הוא מקפיד מאוד על הפרטיות שלו, נמנע מאירועים חברתיים עם קולגות. הוא חי עם בן זוג ומגדל איתו את בניהם, בני 12, בקיץ הם מתכננים בר מצווה בירושלים, ו-10, אבל הוא גם רפובליקני ניצי, תומך נלהב של דונלד טראמפ, ומי שלקראת הבחירות האחרונות תרם לו יותר מ-$100,000 לפי דיווחים בארצות הברית. למברג אוהב את טראמפ גם משום שהוא לא אוהב מיסים. כשאנחנו מגיעים לדבר עליהם, על התוכנית של הנשיא ג'ו ביידן להרחיב את המיסוי על רווחי הון לעשירים ביותר ומס חברות, הליצות שמאפיינת את בלמברג במשך כל השיחה חולפת. המיסים צריכים להפחיד את כולם, הוא אומר בכובד ראש. הרוח הזאת מאפיינת עכשיו לא רק את ארצות הברית, אלא את העולם כולו, וחבל, כי במשך ההיסטוריה קל לראות שמדינות עם שיעורי מס חברות נמוכים מציגות ביצועים יותר טובים. באופן כללי הוא דוגל מן הסתם בהתערבות מינימלית בשווקים. ממשלות נוטות לפעול יותר מדי, והבעיה היא שהן מנסות לפתור בעיות באופן לינארי ולא יודעות להתמודד עם בעיות לא לינאריות. גם הזרמת הכסף המסיבית של הבנקים המרכזיים בשנה האחרונה היא טעות כלכלית איומה. הכסף נהפך לקל מדי ויש יותר מדי הון זמין. המיסוי אפילו היה אחת הסיבות שהובילו אותו בשנה האחרונה לעבור מסן פרנסיסקו לפלורידה. הוא לא היה היחיד. בארצות הברית מדברים על אקסודוס ממוקדי הכוח הקלאסיים, בעיקר מקליפורניה. בגל הראשון היו אלה הייטקיסטים שעזבו את סן פרנסיסקו היקרה, ובהם שמות גדולים כמו אילון מסק שעבר לטקסס, ופיטר טיל וקיט רביוס מפייפל שעברו למיאמי, ואפילו חברות ענק כמו אורקל ו-HP מעבירות את המטות שלהן ליוסטון. בגל השני כבר רואים גופים פיננסיים שעוזבים את ניו יורק לטובת פלורידה, למשל גולדמן זאקס, בלקסטון, קרן ההשקעות הגדולה בעולם, וקרן הגידור הענקית אליוט שמתכננים לסקור משרדים במיאמי. גם המעבר של בלמברג ומשפחתו לעיר הניב כותרות. היה לי קשה מאוד לעזוב את אזור המפרץ. המשפחה שלי חיה 4 דורות בקליפורניה, אבל כאן החיים הרבה יותר טובים ומתגמלים, הוא מסביר. המיסים נוחים יותר, החינוך טוב יותר, יש פחות פשיעה, מטפלים יפה בהומלסים, ואפילו אין דברים כמו שריפות קשות, כי הכל מנוהל טוב יותר. אני זכיתי מספיק בחיים, כך שאני לא צריך לברוח מיוקר המחייה בקליפורניה כמו האחרים, אבל אני רוצה להרחיב את הקרן לאקוסיסטם שמתפתח בפלורידה. בארצות הברית כבר חוזים עמק סיליקון חדש במיאמי, שרושמת בשנים האחרונות תנופה אדירה של הקמת סטארט-אפים. בלמברג פשוט רוצה להיות חלק מזה, כמו רבים אחרים. כשאני שואלת אם במקרה עבר לפלורידה גם כדי להיות קרוב יותר לטראמפ, בלמברג צוחק. אבל יש לא מעט אנשי מפתח שיצאו מהארון במרכאות כתומכי טראמפ, ואז התרחקו מהסצנה הקליפורנית הדמוקרטית יותר, ובראשם פיטר טיל וקיט רביוס, גם הם הומואים, שניהם חברים של בלמברג. בלמברג עצמו הודה בעבר שההזדהות עם הרפובליקנים פגעה גם בו, ולא רק בכך שהפסיק לקבל הזמנות למסיבות. אני לא חושב שאיבדתי עסקאות, אבל אני יודע שאיבדתי כמה חברים, אמר בריאיון אחרי בחירתו של טראמפ לנשיאות. אז החבורה והאחרים עברו למיאמי, ו... יש פה פחות רגולציה, פחות מיסים, ומדיניות הנדלן הגיונית יותר, הוא אומר. וולטר ריסטון, האגדי שעמד בראש סיטי גרופ, אמר פעם, הון הולך למקומות שבהם מקדמים אותו בברכה ונשאר במקומות שבהם מתייחסים אליו יפה. כך גם כישרון ורעיונות. לכן יש עכשיו מעבר של המגזר הפיננסי ושל חברות הייטק לפלורידה. אנשים עוזבים את קליפורניה בשנים האחרונות בגלל ניהול גרוע, בעיקר בכל הקשור לנדלן. אני מזהה שישראל עושה בדיוק את אותן טעויות. תסביר בבקשה, אילו טעויות משותפות לישראל ולקליפורניה? בישראל מחירי הנדלן גבוהים הרבה יותר ממה שהם צריכים להיות, כי הממשלה שולטת בקרקעות. גם אם הכוונות טובות, למשל לא להסתיר את הנוף או לשמור על שטחים חקלאיים, למה צריך שיהיו עדיין קיבוצים ליד תל אביב למשל? אני מאוד אוהב אזורים כפריים, גדלתי באזור כזה, אבל זה בסופו של דבר פוגע דווקא בשכבות החלשות. בתל אביב ובסן פרנסיסקו מחירי הנדלן בפרט ויוקר המחיה בכלל זינקו בגלל אנשי הייטק והמשכורות הגבוהות שלהם. לא הטכנולוגיה מביאה לעליית מחירים. אם הביקוש עולה, צריך להגדיר את ההיצע, אחרת המחירים יעלו. אחד המחקרים המרתקים בתחום שייך לתום סואל מסטנפורד, תלמיד של מילטון פרידמן שהיה צריך לקבל פרס נובל. הוא בדק את מחירי הנדלן משנות ה-60 עד העשור האחרון, גם באזור המפרץ וגם ביוסטון. הגודל והמבנה דומים. בשני האזורים יש אוכלוסייה משכילה ותעשיות משגשגות, ביוסטון הנפט ובמפרץ הייטק. יוסטון נתנה יד חופשית לשוק הנדלן, מעבר לענייני בטיחות לא הגבילו את הבנייה, אפילו בקליפורניה היו הגבלות רבות. התוצאה היא שביוסטון מחירי הנדלן לא עלו ריאלית, ואילו בקליפורניה הם זינקו פי ארבעה. וכאמור, זה פוגע גם במשפחות עניות. לזכור מה עשה לך הרגולטור. כשבלמברג מתחיל בשוונג של ביקורת על התנהלות הממשלות או המדינות, הוא לא עוצר. גם ההגיעות הנוכחית בבורסה, כולל תמחור מוגזם של חברות טכנולוגיה ופריחת הספקים, חברות חלולות, נטולות פעילות, שמגייסות הון ראשוני בבורסה ואז מתמזגות עם חברות של פעילות ריאלית, לרוב סטארט-אפים, זו לדעתו תוצר של טעויות ברמת ההנהגה. הספקים הם הילדים של סרבנס אוקסלי ודוד פרנק, הוא מכריז. שני החוקים האלה, הקרויים על שם ארבעת המחוקקים הפדרליים שאחראים להם, הקשיחו מאוד את הרגולציות על וול סטריט בעקבות המשברים של 2000 ו-2008. סרבנס אוקסלי מ-2002 התמקד בדרישות הדיווח כדי להפוך את החברות לשקופות יותר. דוד פרנק מ-2010 נועד למנוע יצירת גופים פיננסיים גדולים מכדי ליפול באמצעות כללים נוקשים יותר ושוב דרישה לדיווח מוגבר. מתנגדי החוקים הללו טענו שהם צמצמו את ההנפקות בבורסה באופן מזיק. מי שאשמים בכך שיש יותר מדי כסף במערכת הפיננסית הם הממשלות ולא הספקים, אומר בלמברג. הוא מתייחס גם להגברת הרגולציה וגם למענקים שחילק הממשל לאזרחים אשר תדלקו את ההשקעות הגוברות בבורסה. ואלה כמובן לא רק האזרחים שהגבירו את ההשקעות, אלא בעיקר המשקיעים הגדולים. גם העובדה שגופים כמו קרן טייגר גלובל עושים פעמיים ביום עסקה בחברות צמיחה היא תוצאה של הרגולציה, שגרמה לכך שחברות טכנולוגיה נשארו פרטיות הרבה יותר מדי זמן. פעם הקרנות האלה כלל לא היו מדברות איתנו, אבל היום גם הן מחפשות איך להיכנס לתמונה בשלבים מוקדמים יותר. זאת תגובת השוק לרגולציית יתר. קרן ההון סיכון, טייגר גלובל, מנהלת הון עתק של 50 מיליארד דולר, ומגייסת בימים אלה 10 מיליארד דולר נוספים. זה סכום חסר תקדים בענף, וטייגר היא מסממני השיגעון של השנה האחרונה, עם השקעות שאכן נעשות על בסיס יומיומי. בעבר הקרן התמחתה בחברות רגע לפני ההנפקה, אבל כיום היא מחפשת שלבים מוקדמים הרבה יותר בצמיחת חברות, כדי לתפוס את הרגע הקרוב ביותר לזינוק בשווי, וכך להרוויח כמה שיותר בזמן הקצר ביותר. עוד ועוד קרנות עושות זאת, פולשות לשטח שבו בלמברג פעל במשך שנים, מציפות את הענף בכסף. כן, הוא מדבר כאן מפוזיציה מסוימת, ובאותו להט שמאפיין את כל השיחה, אבל הוא מתעקש, בהתאם לתפיסת עולמו, שזו חייבת להיות רק אשמת הממשלה. כשאני מזכירה לו שבתקופת טראמפ לא ממש ראינו את הממשל מפחית רגולציה, הוא עונה, זו בכלל לא סוגיה מפלגתית. הדרגולטור הגדול בארצות הברית היה ג'ימי קרטר, הדמוקרט, ואחריו רונלד רייגן, הרפובליקני. גם קנדי הוביל מהלכים בתחום. היום הנטייה היא לראות בדרגולציה משהו מסוכן, אבל בפועל זה הרבה פחות מסוכן מלראות טפטוף איטי של עלויות חדשות נוספות. פוליטיקאים צריכים ללמוד לחשוב כמו רופאים, עם הגישה של שבועת היפוקרטס, לא לגרום נזק. כשאני בא לחפש פה השקעות, אני מפקיד את הלב במעבר הגבול. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.